במסורת מדברים, ואנחנו מדברים על זה הרבה כאן בקורס, על החשיבות של פיתוח מודעות, פיתוח ריכוז, פיתוח חוכמה ותבונה ואינסייט, תובנה. ובאותה מידה של חשיבות במסורת מדברים על פיתוח איכויות הלב, שהן כמו במסורת ממשילים את זה הרבה פעמים לשתי כנפיים של הציפור. כנף אחת זה הכנף של פיתוח התודעה, המודעות, האינסייט, התובנה והחוכמה, והכנף השנייה זה פיתוח האיכויות של חמלה, של אהבה לא אנוכית, של יציבות, של אמפתיה. ואני חושבת שהדימוי הזה של שתי כנפיים הוא קצת מטעה, כי זה יוצר לפחות אצלי בראש איזו תמונה של שני מרכיבים נפרדים, כמו שני עמודים בבית המקדש. והאמת היא שהדימוי שבעיני יותר מתאים זה אולי כמו שני צמחים שמסתרגים ביחד. ממש מחוץ לאולם המדיטציה יש עץ שיש עליו מטפס, שככה כבר הקיף אותו. וזה אולי דימוי יותר מוצלח של שני הפנים האלה של התרגול, הפן של החוכמה והמודעות והמיינדפולנס, והפן של החמלה והאהבה. כמו שבמסורת מרבים להשתמש בדימוי הזה, כמו שמים ורטיבות אי אפשר להפריד ביניהם, ככה גם אי אפשר להפריד בין החוכמה לנדיבות הלב. הם צומחים ביחד. ויש הרבה דרכים לתרגל את החלק הזה, את הפן הזה של הלב הרגיש, הרך. אנחנו דיברנו על זה כאן בריטריט, על החשיבות של הגישה הפנימית. אז עכשיו אנחנו נתרגל את זה באופן, אפשר להגיד, פורמלי. אז לצורך כך, אני מזמינה אתכם למצוא תנוחה נוחה בשכיבה, אם אתם רוצים. יכול להיות קצת מאתגר, אז אנחנו נהיה נורא מתחשבים, ויכול להיות שלא נוכל לפרוס את הרגליים. אפשר, כמובן, מדיטציה בשכיבה היא לא בדיוק התקרבלות על הצד עם הדובי. אז אנחנו רוצים לפרוס את הגב, שיתפרס בנוחיות על הרצפה, ויכול להיות שיהיה יותר טוב לקפל באמת את הרגליים, גם לוודא אולי שקצת פחות נרדם, וגם לעשות יותר מקום. כשמקפלים את הרגליים, אז מומלץ להרחיב את הפיסוק, להרחיק את הכפות זו מזו, כך שאפשר יהיה לברכיים לצנוח זו אל זו, להישען זו אל זו, ואז לא צריך להשתמש בשרירים, להחזיק אותם. ההרגל שלנו הוא לרוב לשים קרית מתחת לראש, אבל תבדקו אם זה באמת נחוץ. יכול להיות שדווקא יותר נעים ויותר נכון לצוואר להיות ישר. אני מאוד מודעת לזה שבשעה הזאת, ב-8 בערב, או מצב של שכיבה, התודעה מאוד רגילה, שכשהגוף מאוזן, אז היא מחבה את עצמה והולכת לישון. אם תמצאו שזה מה שנכון לכם עכשיו, יש לכם הזמנה מלאה להירדם. אם זה הדבר שהנפש מבקשת. רק בקשה אחת, אם אתם מתחילים לנחור, אז יש רשות לשכנים שלכם לגעת בכם בעדינות ולהפסיק את הנחירה. אז אנחנו מאפשרים לגב להיות רחב ולאפשר לעצמנו לשקוע לתוך ההחזקה של האדמה. זרועות יכולות להיות מונחות על הבטן, על החזה, לצידי הגוף, איפה שנוח. אפשר לקחת נשימה עמוקה, לשחרר לאט לאט את האוויר. לתת לעוד ועוד חלקים בגוף להרפות ולשקוע, להרפות ולשקוע. כמה מעט מאמץ צריך בשביל להיות מוחזקים על ידי האדמה. לפעמים עצם התנוחה עצמה של המדיטציה היא כבר סוג של תרגול של מטה, של אהבה לא אנוכית, אהבה ידידותית כלפי עצמנו. אפשר עוד להרפות את הגוף, להרפות את התודעה, לנוח, לנשום ולנוח. האם אפשר להישאר מודעים גם כשנחים מנוחה עמוקה? האם המודעות תלויה במאמץ וכוח רצון? או אולי היא לא תלויה, היא נפרדת, עצמאית, קיימת באופן לא תלוי במנח הגוף. ובמאבק להישאר מודעים. משתמשים הרבה פעמים בדימוי כשמלמדים מיינדפולנס, בדימוי של אילוף כלבלב. כלבלב כמו תשומת הלב שלנו, מלא אנרגיה, סקרן, רץ, מתרוצץ ממקום למקום. ואנחנו בעדינות מזמינים אותו שוב ושוב לחזור, שוב ושוב להיות נוכח, והכלבלב שוב ושוב רץ ומתרוצץ. וכשם שלא נרצה לאיים על כלבלב, לא נרצה להפחיד אותו, אלא בעדינות, ברכות, באין סוף סבלנות, נזמין אותו, בוא. תישאר. דימוי נוסף זה של אמא ששמה את התינוק שלה על שמיכה בסלון. מתוך ציפייה שהוא יישאר על השמיכה. והתינוק סקרן, מלא אנרגיה. ושוטט אל מחוץ לגבולות השמיכה. כמו אמא שמחזירה את התינוק שוב ושוב אל מרכז השמיכה. ככה אנחנו רוצים להזמין את תשומת הלב לחזור. באהבה. ברכות. עם הומור. ובנחישות ובהתמדה. איזה כוחות בתוכנו אנחנו רוצים לרתום כשאנחנו חוזרים מהנדודים של המודעות? האם כוחות של הפחדה? האם כוחות של נזיפה? של ביקורת? או אולי יש בנו איכויות אחרות שאפשר לרתום לצורך אותו דבר עצמו. באיזו צורה נוספת, באילו דרכים נוספות, אפשר להזמין את המודעות להישאר. כשאנחנו מוצאים את עצמנו, נוזפים בעצמנו על זה שתשומת הלב נדדה. ואחר כך כועסים על עצמנו, על הנזיפה. איזה איכויות אנחנו יכולים להזמין? שיהיו מחוץ למעגל הזה, ללופ הזה. רמז עשוי להיות ההרפיה הגופנית שאתם חשים עכשיו. איזו גישה פנימית יכולה לעודד, לפתח, לטפח אהבה ידידותית כלפי עצמנו? לא חשוב מה קורה לנו ברגע זה. מה שאנחנו פוגשים עכשיו, ממש ברגע זה. נעים או לא נעים? מהנה או לא מהנה? משהו שאנחנו שמחים עליו או לא שמחים עליו? האם אנחנו יכולים לעשות לו מקום? האם אנחנו יכולים להתיידד איתו? האם אנחנו יכולים לנשום לתוכו? לאפשר לו, להסכים לו להיות. להגיד לו כן. ובד בבד לדעת מה שכריסטופר דיבר עליו היום. כל דבר שמופיע שוהה מעט או הרבה, משתנה וחולף. הנעים והלא נעים. חולף ומפנה מקום לדבר אחר. ואז הדבר האחר הזה, האם אני יכולה להסכים לו? האם אנחנו יכולים להתיידד איתו? לעשות לו מקום. גם החוסר שקט, גם האי נוחות הגופנית, גם רגשות ומחשבות, ותשומת לב שנודדת. האם אנחנו יכולים להתיידד? אז הדגש בתרגול הערב הוא לא על המודעות עצמה, אלא על הגישה הפנימית שאיתה אני שמה לב, שאיתה אנחנו שמים לב. אנחנו רוצים לפגוש את המודעות ואת החוסר מודעות. עם התיידדות, עם קבלה וסלחנות. בלי פחד. שאנחנו מזהים שתשומת הלב נדדה, זהו רגע, זהו צומת של בחירה. האם לחזור ולהיות בנוכחות עם הלקאה עצמית, עם ביקורת, עם נזיפה פנימית, או האם לחזור עם רכות, עם עדינות, עם שמחה, שאולי נדדתי רחוק והמון זמן, אבל הנה, ברגע זה, אני ערה. גם אם זה לחלקיק שנייה, ברגע זה, ברגע ששמתי לב, אני כבר כאן. התרגול זה לא להיות באופן רציף במודעות בכאן ועכשיו. התרגול זה אלף פעם ללכת לאיבוד ואלף ואחת לחזור. מאחר שמחר יום כיפור, אני אקריא לכם עכשיו סיפור על סליחה. סיפרו לי את הסיפור על שני נזירים שהיו אחים בדם. פעם אחת העליב האח הצעיר את אחיו המבוגר ממנו, והאח המבוגר לא יכול היה לסלוח לו. כל בוקר היה האח הצעיר נוקש על דלתו של האח המבוגר וקורא, סלח לי אחי. אבל הוא לא סלח. ככה זה נמשך יום אחרי יום, שנה אחרי שנה. אחרי שנים רבות, האח הצעיר לא הופיע בוקר אחד. גם לא בבוקר הבא, או בזה שאחריו. האח המבוגר נהיה מודאג. לבסוף הוא יצא לחפש את אחיו. הוא נקש על כל דלת. האם ראיתם את אחי? איש לא ראה. הוא עזב את המנזר, נקש על דלתות כל השכנים. האם ראיתם את אחי? הוא המשיך ושאל. מיילים רבים מהמנזר הוא נקש על דלתות. האם ראיתם את אחי? אנשים חשבו שהוא משונה, אבל הוא המשיך ושאל. ימים חלפו, חודשים, שנים. וזה כל מה שהיה לו לומר. מלבד כאשר מישהו היה פונה אליו ברוגזה, הוא היה אומר, סלח לי, אחי. לבסוף, אחרי שנים כה רבות של חיפוש, הוא מצא עצמו חזרה במנזר שלו. הוא נקש בדלת. הנזיר הצעיר שפתח לו לא הכיר אותו, אבל השתאה למראה יופיין של פניו. הוא רץ לקרוא לשאר הנזירים. כולם באו מצטופפים סביב. כולם השתאו למראה יופיו של האיש הזקן. אז זיהו אותו כמה מן הנזירים הוותיקים. כאשר הם קראו בשמו, הוא נפל על פניו. סלחו לי, אחים. כולם בכו עד האחרון שבהם. ובכן, הם הכינו לו תא, ממש ליד תאו של ראש המנזר. ועכשיו, כאשר לאיזשהו נזיר יש קושי לסלוח לאחד מאחיו הנזירים, טוב הוא פשוט חומק פנימה לכמה רגעים. ואורחים יכולים לעשות זאת גם כן. אז אנחנו מוזמנים להגות או להרהר באיכות הזאת של סליחה. והערב הפוקוס שלנו הוא סליחה לעצמנו.